ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב.
בוקר טוב, אלעד.
בוקר טוב, נורית. מה העניינים?
מעולה. והבוקר רציתי להביא נושא מעניין. אתה יודע, כולם התלהבו מזה שטיילור סוויפט מכניסה משהו כמו 4.6 מיליארד דולר בטור האחרון שלה. בטח עכשיו זה כבר יותר גבוה. ואני רוצה לדבר היום על מישהו שהולך להכניס עוד יותר מזה, אוקיי? שעומד להכניס 407 מיליארד דולר עד 27 רק לשוק האמריקאי, וזה כל הנושא של הבינה המלאכותית. ולשם כך, אמרתי למה רק נדבר בינינו, אז בואו נדבר בשלישייה. והזמננו את גלית גלפרין בגימל, לא בהי, נכון?
נכון.
שקצת תעשה לנו סדר בנושא ותעזור לנו להבין ולנווט. עם ה-New Kids on the Block.
בשמחה, בוקר טוב, תודה על ההזמנה.
טוב.
טוב, אז אני קצת ככה, אני אציג את עצמי לטובת מי שלא מכיר. אז שמי גלית, אני מגיעה מתחום ניהול המוצר, אבל אני בשנים האחרונות יועצת בעצם של ארגונים, בהטמעות של בינה מלאכותית, או במוצר, או בעצם בפרוסס. זאת אומרת, איך אנחנו הולכים לאמץ את כל הדבר הזה בתוך ה-workflow שלנו, בתוך העבודה שלנו. כמובן משתנה מתפקיד לתפקיד. אני גם מרצה לקונברסיישן על AI, בעצם דיבור עם מכונה בתואר שני ברייכמן, ולניהול מוצר בתואר ראשון. ומה שאני עושה ביום יום זה בעצם רואה או מלווה מנהלים ומנהלות בהטמעה של בינה מלאכותית, בעצם בהבנה של התחום, באימוץ של התחום, ובעצם באיזושהי הכנה לעולם שמה שנקרא מגיע אלינו.
הוא פה כבר.
הוא פה. יש הבדל בין הוא פה ואני משתמשת בו בפרטי, כמו שאומרים, לבין הוא פה והמנהל שלי עכשיו רוצה שאני יעבוד עם זה.
Okay. יש היום חברות שבאמת עוד לא יצא לך לעבוד איתם, עוד לא שם, עוד לא בכלל נכנסו לתחום הבינה מלאכותית, לא הכניסו שום דבר שקשור לבינה מלאכותית?
יש לא מעט חברות. צריך להבדיל רגע, קודם כל יש הבדל בין סוגי החברות. אוקיי, יש הבדל בין חברות הייטק, סטארט-אפים, קורפורייטס, חברות לואו-טק. אז ככה גם יש הבדל. גם יש הבדל מאיפה זה מגיע. יש לנו שתי ורסיות, זאת אומרת טופ-דאון ובוטום-אפ. זה אומר האם העובדים רוצים להכניס בינה מלאכותית והמנהלים עומדים שם עם סקיוריטי ומה שנקרא בפתח ועוצרים. או להפך, שהמנהלים רוצים שהצוותים יהיו בעצם מוכשרים וידעו לתת פרודוקטיביות יותר גבוהה, ויהיו בעלי סקילים שהם יותר מתאימים לעולם החדש. אז ככה שהדבר הזה הוא מאוד משתנה בין ארגונים, הוא מאוד משתנה גם בין מנהלים, וגם מבחינת גישה הוליסטית, כי זה בסוף טכנולוגיה חדשה. שאסור לנו לשכוח את זה, זו טכנולוגיה חדשה, מבחינת מה שמאפשרת היום, לא מבחינת זה שיש AI, כי AI יש לנו כבר, מה שנקרא, מעל 50 שנה, אבל ההנגשה שיש היום לכל אחד ואחת, זה דבר שהוא יחסית חדש, ויש לו המון בעיות.
בעצם מה שגרם לקפיצה הזאת, זה בעצם הכמות מידע, נכון, שהתחילה להיווצר עוד ועוד מידע, נכון? זה בעצם מה שהקפיץ את ה-Generative AI בעצם.
ה-Generative AI הוא בעצם הביטוי הפיזי, אם נרצה, בסדר? כי יש לנו ממשק שאנחנו יכולים לעשות איתו אינטראקציה עם AI. הטכנולוגיה הייתה קיימת, עוד לפני, כלומר מה שאנחנו קוראים LLM, Large Language Model, מודל שפה, ובעצם הטכנולוגיה התחילה להתפתח פשוט מאוד מאוד מהר, והנגישו אותה עם ממשק שאפשר לשוחח בו ישירות עם המכונה, ואתה לא צריך להיות מפתח. זה בעצם בעיניי השינוי הכי מהותי, שגם בת 80 וגם בת 8 יכולים לדבר עם ממשק, שבעצם זו מכונה לומדת, ומכונה שמייצרת לנו איזושהי תוצאה.
כשאנחנו מדברים על AI, בואי אז אולי רגע נסביר בדיוק למה אנחנו מתכוונים, כי יש המון ביטויים לזה, כמו שאת אומרת.
אז היום אנחנו מדברים על AI במובן של Generative AI, זאת אומרת, בינה מלאכותית שהיא יצרנית. היא לוקחת הרבה פיסות מידע, והיא מייצרת מהם משהו חדש. אז אם למשל בגוגל אני אחפש משהו, ואני רגילה לקבל המון המון לינקים ולאסוף מהם, כאן בעצם ה-AI כבר ייקח את החומר, יערבל לי אותו ביחד, ויוציא לי תשובה ממש כאילו דיברתי עם בן אדם. אמרת, אני לא צריכה ללכת ללינקים, הוא כבר משוחח איתי, זה ממש שיחה.
על פניו, איך שזה יצא לעולם, זה קיים, כמו שאת אומרת, קיים קודם. אני יודעת, דיברתי עם אנשים מגוגל שאמרו לי, אנחנו כבר משהו כמו 8-10 שנים משתמשים במשהו שהוא דומה ל... היום קוראים לזה ג'ימיני, אבל משהו שהוא דומה לזה. מה בעצם, תדעת, יש אנשים שבאו ואמרו, זה הולך, תדעת, סוף העולם ימינה זה עכשיו. זה יערוס את המשרות, דיבר מנכ״ל של חברת קלרנה, שהיא חברה בפינטק, שאמר 700 משרות, הצלחנו לבטל, יענו לפטר אנשים, בעקבות השימוש בג'נרטיב AI. נכון. אז האם כצעקתה, האם זה כזה דבר שימושי היום?
אז קודם כל, החברה שציינתי, חברה שבאמת עשתה רעש מאוד מאוד גדול בשבועיים האחרונים, כי הם בעצם הכניסו את היכולת שיחה הזו, כדי שהיא תחליף חלקים ממוקד שירות הלקוחות. יש בזה היגיון, בסדר? כי זה פותר איזושהי בעיה שיש למרכזי שירות מאוד גדולים, גם בהכשרת כוח אדם, גם בזה שהכוח אדם מתחלף, הידע הולך, וגם בזה שבסוף 80% מהשיחות אפשר לפתור במה שנקרא ב-20% מהשיחה. וזה באמת דוגמה ל-use case שבו generative AI יכול לעשות את העבודה של אנשים, שוב, לא ב-100%, ואני גם נגד הסיפור הזה של ההחלפה, כי זה עוד מאוד נורא מוקדם. למה אני מתכוונת? זה שבסוף זה יכול להחליף המון משרות, זה נכון. אבל תראו, יש שקף מאוד יפה של World Economic Forum, שאומר 87 מיליון משרות יימחקו. אבל...
מתי?
זה לא, השאלה היא לא מתי, השאלה היא איפה הצד השני של זה, והצד השני של זה אומר ש95 מיליון משרות חדשות יוולדו. זאת אומרת שכמו כל טכנולוגיה שראינו קודם, בסדר? וזה גם הכתיבה, וזה גם הדפוס, וזה גם האינטרנט, גם AI, הוא ישנה מהותית את שוק העבודה. הוא ישנה מהותית את מה שמנהלים עושים, הוא ישנה מהותית גם את מה שנקרא העובדים האנטרנס רולס יעשו. אבל זה לא בהכרח אומר שאנחנו נהיה בים. אגב, אני בעד שנהיה בים, אין לי בעיה עם זה.
זאת תיאוריה אחת, דרך אגב.
נכון, אבל אנחנו נראה הרבה יותר משרות שהן כביכול, מה שנקרא, ברמת קוגניציה שהיא יותר גבוהה. למה הכוונה? המון דברים שהם אוטומטיים, שעושים אותם הרבה פעמים, הלכו למכונה, אבל הבן אדם צריך עדיין להיות בסוף, ולהגיד נכון, לא נכון, או לכוון, או לוודא. ולכן יהיו משרות אחרות. פשוט שאנחנו לא יכולים לדמיין אותם עדיין.
אוקיי, מעניין אותי אם את באמת חושבת שזה תמיד ימשיך להיות ככה, שתמיד יהיה את האדם הזה בסוף שמכוון ונותן את הכן או לא בסוף, או שאנחנו הולכים למקום כזה ש-AI עם הזמן ייקח גם החלטות בעצמו יותר ויותר, עד כדי כמו שנורית אמרה, שזה הולך להיות ממש משהו שאולי קצת מדאיג אותנו.
א', יש לזה צדדים מדאיגים.
את מכירה את הסיפור עם הרכבות?
איזה סיפור עם הכבוד?
נתנו ל-AI בעצם לנסוע ברכבת, סימולציה. ואמרו לו, אוקיי, עכשיו אתה נוסע ברכבת, ויש לך שתי אפשרויות. אתה הולך להתנגש ברכבת A או רכבת B. רכבת A יש בה 100 אסירים, רכבת B יש לה 100 אנשים רגילים. ובעצם ה-AI בוחר לפגוע באסירים. ואז שואלים אותו, אוקיי, עכשיו נעשה עוד פעם ניסוי, רכבת A יש לך מודל AI. נוסע, ורכבת B יש לך 100 אנשים, אז ה-AI מחר לפגוע באנשים.
אז א', זה ניסוי שמכירים אותו גם במכוניות אוטונומיות, ויש גם המון ניסויים פסיכולוגיים כאלה, זה לא חדש, זה כנראה השאלה היא על מה הוא אומן. בסדר, השאלה הנכונה היא על מה הוא אומן, כי הוא לא עושה את ההחלטה לבד, יש לו איזושהי תיאוריה בבסיס של הדבר הזה. אני כן חושבת שיהיו מקומות יותר ופחות של אוטונומיה של AI. למשל ברפואה אתה לא תראה את זה קורה כל כך מהר, וזה כנראה ייקח עשורים ולא שנים. מצד שני, מילוי של תפסים, בסדר? או אוטומציה של קביעת פגישות, זה דבר שאין לך שום צורך בבן אדם. שבן אדם יכול לבוא פעם בחודש לעשות איזה בדיקה כזו מדגמית, ולהגיד אוקיי, זה עובד טוב או שזה לא עובד טוב. אז אני חושבת שגם זה וגם ה-use cases שניתקל בהם, הם דברים שאנחנו ככה נצטרך לראות. אף אחד לא יודע להגיד מה יקרה ביום שזה יהיה יותר חכם מאיתנו. פשוט המון פעמים אני נתקלת באנשים שאומרים, וואו, זה, יש מישהו מאחורה. אין מישהו מאחורה. אוקיי? זה משהו שצריך להבין איך הוא עובד. כאילו, צריך להבין איך מודל שפה עובד. זה מודל סטטיסטי שברעיון הוא נותן לך בחזרה מה שאתה מכניס אליו. ולכן אנחנו עוד לא בשלב שזה יותר חכם מאיתנו, אנחנו ממש עוד, אפילו אני רוצה להגיד בהתחלה, של איך לעבוד עם זה. בסדר? זה בין שנה. זה אמנם הטכנולוגיה שלקחה הכי מהר את היוזרים, הכי מהר, יותר מפייסבוק, יותר מנטפליקס, יותר מכל מוצר שאנחנו מכירים. אבל זה עדיין מתחיל. זאת אומרת, זה יכול לעשות טעויות ושטויות כמו של ילד בן 5.
והוא באמת עושה.
והוא עושה. הוא לא מתבייש לעשות, ויש לו גם, כלומר, זה מה שנקרא, זה מה שאני מלמדת, איך לדבר עם המכונה, ואיך לעשות חשיבה ביקורתית שם, שאתה תבין רגע מה המקצוע שלך, איפה המקצוע שלך אל מול הדבר הזה, ולא תבוא ותסמוך על זה באוטומט.
אז מי שדמיין ככה שליחות קטלנית שהוא חושב על AI, זה אנחנו עוד לא שם. גם לא נהיה שם, לפי מה שגלית אומרת. ארנולד שוורצנגר לא מגיע בעתיד.
אבל תראו, היו השבוע התפתחויות שהן התפתחויות ככה...
אוקיי, מעניין. מה היה השבוע?
היו השבוע התפתחויות. קודם כל, לפני שבועיים לדעתי, מנכ"ל NVIDIA אמר, אל תלכו ללמוד תכנות, בסדר? ועשה רעש מאוד מאוד גדול. ולפני שבוע הוציאו את דווין, שזה דמו שמראה בעצם איך אני יכולה לתת משימת פיתוח ל-AI, והוא הולך ועושה הרבה מאוד, מה שנקרא, משימות שהן משימות שהן תלויות אחת בשנייה. אוקיי? אז הוא יכול לפתח, ואז הוא יכול לבדוק, ואז הוא יכול לעשות לזה סאבמישן לקוד, וזה באמת משהו שכבר מראה איזשהו ריזנינג, כמו שאנחנו קוראים לו, שזה בעצם חשיבה, שהיא חשיבה שמאוד דומה לחשיבה אנושית, וזה פריצת דרך, זה עוד לא, שוב, זה עוד לא הדבר עצמו, אבל זה כן מראה איזשהו כיוון, וזה מאוד מעניין לעקוב, כי שם באמת, ושוב, פיתוח זה המקום הראשון כנראה שמפתחים, ככה משתמשים ב-AI ומאמצים AI, וזה ככה מקרה בוחן מעניין לראות לאן זה ייקח. זה לא, שוב, אני לא חושבת שמחר בבוקר אני אוכל להחליף צוות של מפתחים.
לא מחר בבוקר, אבל בהמשך עוד כמה שנים, אני דווקא חושב שזה בהחלט הכיוון.
בהמשך אתה תצריך אחד במקום 10.
היום למשל AI למפתחים הוא מעלה את הפרודקטיביות בצורה מטורפת, כאילו מי שיודע להשתמש בו טוב.
הוא מעלה, אבל עדיין, ותשאל מפתחים, ואני עובדת גם עם מפתחים, הם עדיין צריכים לבדוק את זה, זאת אומרת, העבודה שלהם פשוט משתנה. במקום לכתוב את זה, הם כותבים את זה ביחד, אוקיי? ואז הם בודקים. זה לא אותה משימה קוגניטיבית אם תחשוב על זה. זה לא הם מייצרים את הקוד, הם בעצם עוברים ורואים שזה מה שהם התכוונו לו.
אז אני רוצה רגע להפנות, כי דיברתם על מפתחים, אני רוצה רגע להפנות את זה למנהלים. מההיכרות שלך, באיזה דומיינים היום, ה-AI נכנס ועוזר באמת למנהלים?
אז תראי, מנהלים, מנהלים זה תחום. בסדר? מנהלים, קודם כל יש הרבה מנהלים, יש הבדל בין C-Level Executives לבין אם אני מנהלת עכשיו...
צוות של מפתחים.
כלומר, זה מאוד תלוי גם מה המקצוע שלי חוץ מלהיות מנהלת, כי בסוף יכול להיות שאני מנהלת פרודקט, קבוצת פרודקט, יכול להיות שאני מנהלת קבוצת פיתוח, ויכול להיות שאני המנכ״ל.
כן, אבל אני אגיד לך רגע שאני מסכימה איתך, ובעצם כשאנחנו מדברים על מנהלים, אז אנחנו כבר לא מדברים על האנשים שהם hands-on על העניין, בסדר? אלא מי ש... מפקח, מכתיב כיוון, עושה את החשיבה האסטרטגית, עוסק הרבה בישיבות.
נכון.
ושאר הדברים. אז בגלל זה פה אני מסתכלת רגע על איזושהי עבודה שהיא טיפה אחרת, והיא כן משותפת למנהלים באשר הם.
אז יוצא לי לשבת עם לא מעט מנהלים, כי זה חלק מהעבודה שלי, ובעצם אני מאמנת אותם לחשוב עם AI, ואני בעצם עושה מה שקורה on the job training. זאת אומרת, אני יושבת, נניח שאת עכשיו המנכ״ל, או אפילו הסמנכ״ל, או אפילו בוא נגיד ה-CPO, בסדר? זה שמכתיב את אסטרטגיית המוצר. ואני בעצם עושה את ה-on-the-job training, אני עושה איתך את המטלות שלך, ואני מלמדת אותך איך לדבר עם זה. כשאנחנו מדברים על מודל שפה, זה לא רק במובן הזה של execution, זה לא רק תכתוב לי את המייל. זה המון פעמים איך לחשוב עם זה אסטרטגית, אוקיי? איך לבוא ולעשות עם זה שיקולים, איך לקחת מודלים, שהם מודלים כמו פסטל, מודלים כמו SWOT, מודלים בכל מיני... ככה נקרא לזה מודלים ניהוליים, יכולים להיות מודלים שיווקיים, יכולים להיות מודלים ביזנסיים, ולהטמיע אותם בתוך השיחה שלי. זאת אומרת, אני אומרת שזה כמו אדוויזור קטן. בעצם במקום שגלית תשב איתך ועכשיו תתייעצי איתה על האסטרטגיה, את יכולה להפוך את ה-AI בהחלט בואי נגיד ליועץ שלך. היום גם אנחנו יום אחרי יציאת memory ב-ChatGPT, שזה דבר שהוא מהותית ישנה לנו את האינטראקציה, זאת אומרת שהוא יזכור מי אני. אז אם אני הסברתי לו שאני מנכלית של חברה, אני לא אצטרך להסביר את זה לפעם הבאה. מה שאומר פרסונליזציה יותר גדולה, מה שאומר, יכולת באמת להשתמש בכלי הזה להרבה הרבה מאוד דברים. אני לא מדברת רק על תקצירי שיחות או פגישות או מעקב או קביעת פגישות, שזה באמת במקומות הפרודוקטיביים, אלא ממש על התייעצות בדברים שקשורים אולי לעובדים, בפרפורמנס ריוויו, שוב, בבחירה של אסטרטגיה, בבדיקה של שוק, בלעשות איזשהו בנצ'מרק. יש כל כך הרבה, כלומר, גודל היריעה הוא אינסופי. השאלה היא באמת כמה אתה מכיר את הכלי, כמה אתה פוחד מהכלי, כי יש גם אלמנט של פיר מסוים, שצריך לקחת אותו פה בחשבון.
ויש לנו גם את הבעיה של הבטחה, מול פעמים, זאת אומרת, ארגונים לא תמיד נותנים להכניס לעובדים.
אז הבעיה של הבטחה היא היום בעיה שהיא מיטיגייטד באופן יחסי.
אולי רגע נסביר עליה, למה יש בכלל בעיה של הבטחה?
קודם כל צריך להבין שמודלי שפה זה דבר שהוא מוצר, הוא מוצר של חברה, אוקיי? יש לנו את ChatGPT של OpenAI, יש לנו את Gemini של גוגל, יש לנו את קלוד של אנתרופיק, והם בסוף חברות. בסוף אם אני מכניסה לשם מידע שהוא מידע שלי, מהחברה, זה חוזר למודל לאימון. אז זה לא במובן הזה שהם גונבים לי את הדאטה, אבל זה אומר שהדאטה שלי, הוא הופך להיות
נחלת הכלל.
הוא לא נחלת הכלל במובן הזה שוב, אי אפשר לקחת את האקסל ששמתי, אבל הוא כן חלק ממאגר האימון. יש להם אגב היום, לחברות האלה כבר פתרונות, שזה חלק באמת מהשירות שאני מציעה, יש פתרונות איך לעשות את זה, שוב, בכל מיני מודלים. זה יכול להיות במודל האנטרפרייזי, זה יכול להיות במודל הצוותי, עדיין.
שאומרים מה? רגע, תבואי.
שאומרים בעצם איך אני יכולה לעבוד עם זה ולהרגיש בטוחה. בדרך כלל זה עבודה מול IT, מול סקיוריטי. כל ארגון עושה מה שנכון לא בסופו של דבר. אבל צריך גם להבין משהו אחר. יש הבדל בין אם אני מאמצת את זה כמנהלת, לבין אם אני עכשיו עושה לזה אדווקייט בארגון. ואז יש לי, זאת אומרת, ככל שאני אהיה מנהלת יותר בכירה, אני ארצה להסתכל על רוחב יריעה יותר גדול. זאת אומרת, מי הצוותים שמשתמשים בזה? האם זה רק פיתוח? האם זה פרודקט? האם זה שירות לקוחות? האם אני רוצה שישתמשו בזה בוורקפלואו, או שזה ממש מחליף לי חלק מהמוצר? האם אני משתמשת בזה, מה שנקרא, ב-API, בבק-אנד של הדבר הזה, או שאני פשוט רוצה לעזור לעובדים שלי? אז כל ההחלטות האלה זה חלק ממה שנקרא מהטמעות בארגון, שארגון צריך לקחת ולעשות את השיקולים שלו. עדיין, גם כשיש משהו שהוא פנימית בתוך החברה, אני תמיד אומרת, handle with care. זאת אומרת, עשו חשיבה ביקורתית, יש דברים שאני יכולה לחשוב, ויש דברים שאני לא אשים. אני לא אשים תלוש
פרטים כאילו מזהים.
פרטים מזהים, אני לא אשים הכנסות, או שאני לא אזדהה כמישהי בארגון. זאת אומרת, אני תמיד אמסך, וזה נכון לכל, שוב, גם כשאנחנו עושים חיפוש בגוגל, אנחנו צריכים לזכור שבסוף גוגל יודע עלינו הכל.
Okay, פה בעצם צריך שהארגון בעצם יגן על העובדים, כי להגיע לכל עובד ולשמור עליו, שהוא ידע...
הארגון צריך מדיניות מאוד ברורה, וזה חלק מהאחריות של מנהלים. כלומר, גם אם לקחתי משהו לצוות שלי, או אם אני באמת אדבוקייט של הדבר הזה, צריך לשים בשולחן הזה ביחד את הסיסו, ואת ה-IT,
ואת הליגה. סיסו זה ה-Security Officer, למי שלא מכיר.
נכון. ואת הליגל ואת ה-IT, ולעשות ככה החלטה שהיא מושכלת. יש פה, עוד פעם, כמה רבדים במובן של הטמעה. אני יכולה להגיד לכם שמכירה לא מעט מנהלים, שהם כרגע בשלב, בואי רגע תסבירי לי, שאני אוכל רגע לעבוד עם זה, כי שוב, אנחנו גם מדברים על מנהלים, הם לא, זה לא שהם פתאום הכניסו משהו בלי להבין את הדבר הזה, זה הדבר הראשון שאני אומרת.
אבל חשוב מאוד לשים את המדיניות הזאת, גם אם כאילו כרגע החלטתם שאין AI, אוקיי, אין תמיכה ב-AI, בואו תגידו שאין AI, כי אני למשל מכיר מקרה של חברת סמסונג העולמית, שבעצם לא הייתה את המדיניות הזאת, זאת אומרת נכנס ה-AI, כמו שאמרת, מפתחים מאוד נמשיכו ל-ChatGPT, אמרו אוקיי, איך אני יכול לעזר ב-ChatGPT כדי לייצר עוד פרודקטיביות, והתחילו להכניס חלקים של הקוד ממש, של המוצר שלהם. הכניסו חלקים של הקוד כדי ש-ChatGPT ייתן להם פידבקים, אולי יכתוב להם טסטים, אבל מה שקרה בדיעבד שהם חשפו בעצם הרבה חלקים מהקוד נכון. שלהם, וזה בעצם מה שנקרא חשיפת IP, חשיפת פרופרייטי, וזה יצר הרבה בלגן בסמסונג.
אז תראה, זה מאוד נכון, אני כן מאמינה, אבל לפחות במה שנתקלתי, שזה השלב שכל מנהל צוות, כמו שאנחנו קוראים לו, בסדר? מנהל צוות אמור לדעת מה העובדים שלו עושים ועם מה, והוא אמור לגדר את זה עבורה. בשלב הראשון, שוב, כי אסטרטגיה כזו, כמו שאתם מדברים עליה, לוקחת זמן וויז'ן ותהליכי עבודה, ואני יכולה להגיד לכם שכן, ב-2024 אני רואה, כן, שארגונים כבר הבינו שהדבר הזה מגיע, וכבר יש להם שם איזושהי תוכנית של הנחת יסודות, או מיטיגציה עם כל מיני מה אפשר מה אסור, או לכל הפחות, ועכשיו ראיתי בחברה מאוד מאוד גדולה, לכל הפחות יש דף קונפלואנס שאומר איזה כלי AI מותר לכם להשתמש ובמה לא. אגב, אנחנו מדברים רק על הצ'אט, אבל בואו לא נתבלבל, שבכל מקום שיש בו מרקטינג, יש גם עניין של גנרציה של תמונות, שזה גם נושא שיש לו IP, ואיך אתה משתמש בו, ואיפה זה זולג לקמפיינים שלך. כלומר, יש פה עוד הרבה מאוד השלכות שצריך לדבר הזה. אני יכולה להגיד לכם שאני, מה שנקרא, עומדת מהצד ומחכה לראות מתי הרול הזה של ה-AI officer ייכנס, כי בסופו של דבר זה מתחיל ונהיה מאוד 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 גדול, וידרוש את הדבר הזה. היום, אני בתחושה שלי, אנחנו ככה ב-24 נתחיל לראות את זה יותר ויותר מוטמע, שוב, כמו כל טכנולוגיה צעירה, יכול להיות שזה יתחיל במחלקה ויעבור לעוד מחלקה, ואז זה יהיה בכל הארגון, תלוי כמה ארגון גדול וכמה יש לו תוכנית מסודרת, אבל זה שהעובדים רוצים להשתמש, זה תהיו בטוחים, יש גם על זה סקרים, בסדר? זה עובדים מאוד רוצים, זה מעלה satisfaction score ב-63%.
של העובדים.
של העובדים, אם נותנים להם להשתמש ב-AI. למה? כי זה לוקח מהם את הדברים שהם שונאים לעשות. בסדר? זה מפנה. אם אני עכשיו צריכה למלא איזשהו טופס, וזה קורה לי 4 פעמים ביום,
אני לא אוהב למלא טפסים.
ואני לא אוהבת את זה, וזה יכול למלא בשבילי, אז אני יכולה להתפנות למשהו שיותר מעניין אותי. ואז אני יותר מרוצה, ואני גם יותר מרוצה מהארגון שמאפשר לי את זה. אז זה כאילו גם עוד מחשבה כזו בתור מנהלים, שצריכה להיות לנו בראש של, רגע, מה זה יעשה לעובדים שלי, אוקיי? זה שאני נותנת להם עכשיו איזשהו אפסקיל, איזשהו התאמה לעולם חדש, האם הם יהיו יותר מרוצים ממני, יותר מנהלת, אולי מהחברה, אולי יעשו את העבודה שלהם יותר טוב.
אני חושבת שזה נורא מעורב, תת, כאילו, יש את הסיפור הידוע על המהפכה התעשייתית, שהפועלים שפכו, אני לא זוכר אם זה היה שמן, או משהו לתוך המכונות החדשות, כי זה היה איום מאוד מאוד גדול.
כן.
ואני מרגישה שגם פה, זאת אומרת, יש איזה מין כותביות בגישה. זאת אומרת, יש כאלה שהם ישר early adapter ומאמצים את זה, אז אם לא early adapter, אז הם עכשיו מבינים את התועלת, ויש כאלה שזה קצת כאילו מרתיע, מבלבל גם. האמת, זה יש כאב ראש, אני לא יודעת כאילו מה, טוב, את בתחום, אבל אני לא מספיקה לעקוב אחרי כל מה שנכנס.
זה הבעיה של רוב האנשים, ואני גם תמיד אומרת שכל הסיפור הזה של הפומו הזה, של אנשים אומרים, וואו, אני לא... יש לי מצגת כזו שעברה עכשיו ביום האישה, שאני מראה ציטוטים של נשים שעבדתי איתם. ומה שעולה זה באמת הסיפור הזה של, תראי, יש לי עבודה, ויש את הדבר הזה, ואני צריכה עכשיו ללמוד אותו, וזה יותר מדי. יש יותר מדי, יותר מדי כלים, יותר מדי דיבורים, אני לא יודע, אפילו מודלי שפה אם ניקח, בסדר, יש לנו 5 מובילים, זה המון. זה לא שיש לך גוגל ואומרים לך, תלמדי לחפש בגוגל ותסתדרי בחיים. לא. ואז אתה נכנס לאיזשהו, באמת, מה שנקרא פריז, בסדר? והפריז הזה זה מה שגורם לאנשים לאולי איזה סוג של פחד של, זה גם יחליף אותי, גם אין לי זמן ללמוד את זה, גם זה יותר מדי, איך אני אספיק? אני כבר איחרתי את הרכבת. ואני אומרת, לא. אני אומרת, להתחיל בקטן, ולקחת משהו מאוד קטן שהוא רלוונטי לתחום עבודה שלי, ולעקוב אחרי מישהו שמדבר את השפה שאני מבינה, וקל לי לשמוע, ולא חסר. עכשיו, שוב, זה שיש המון דברים, אני מסכימה, אבל מספיק שיהיה איזשהו גיידנס, של או המנהל שלי, או מישהו, וזה גם אני רואה בארגונים, שבעצם הוא, מה שנקרא, המאמץ המוקדם, ואפשר לשאול אותו, ואפשר לשבת, ואפשר ככה לנהל לזה שיחות, והרבה מאוד מנהלים ומנהלות שאני עובדת איתם, התחילו ממש להכניס את זה לתוך הישיבות צוות. בואו נדבר מה עשיתם השבוע עם הדבר הזה. כלומר, לנהל איזשהו שיח שלא עושה בעצם את הפומו, אלא חושף אותך לזה שאת בעצם יכולה. שאת באיזשהו can do attitude, ולהבין גם את ה-value. כי ברגע שמבינה את ה-value, אז זה משתלם לך. אוקיי? מתי שאת לא מבינה, ואומרים לך, זה ייקח לך את העבודה, זה ייקח את העבודה, ברור שאת לא רוצה לגעת בזה. כי זה ייקח לך את העבודה.
לא רק אתה ייקח את העבודה, אני אומרת, כאילו, כשאתה מסתכל, יש עוד שם, ועוד דבר, ועוד זה, ועוד אפליקציה, ועוד extension, כאילו, אתה לא יכול לעמוד, הבן אדם שהוא לא מוכן.
שאלה אם אתה צריך, שאלה אם אתה צריך. כי בסוף, זה העניין, שאנחנו בדרך כלל מתבלבלים מאוד. מהדברים האלה, זה מייצר איזושהי תחושת, באמת, הפומו הוא מאוד גדול, אני מפספסת, כולם יודעים ואני לא יודעת.
אני חושבת שהרכבת כל הזמן זזה.
אבל נכון,
כאילו אתה נשאר במקום.
אני יכולה להגיד לך שבתור מישהי שבתחום הזה לא מעט שנים, הרכבת זזה, היא לא רק שהיא זזה, היא נהייתה מאוד מאוד מהירה, וגם אני ישנה, ואני יודעת שבזמן שישנתי יש עוד 200 כלים שאני כנראה לא יכיר, אבל ואני אומרת את זה באמת מאיזשהו בנצ'מרק שיש לי בין אקדמיה לארגונים וכו'. יש שפה של מכונה היום, שאולי עוד כמה שנים היא תשתנה, אבל יש שפה, זה ממש נוסחה. ובזה אני עוסקת רוב מה שנקרא שעות העוררות שלי, בסדר? בלהנגיש את השפה הזאת לאנשים שיבינו איך הם מוציאים יותר ממודל סטטיסטי. וברגע שאת מבינה את זה ומתרגלת, אין סיבה שלא תצליחי לאמץ את זה, וזה מה שיפה, שכל אחד יכול. אין פה איזה ברייר, זה לא עכשיו שמשין לרנינג, אנשים חושבים שהם צריכים ללמוד משין לרנינג בשביל לעבוד עם AI. לא, זה המהפכה. המהפכה זה ההנגשה. המהפכה זה שרק צריך ללמוד את השפה ואפשר להתחיל לעבוד. אז נכון, אולי את לא תעשי את זה במאה כרגע בהתחלה, אבל את לפחות עלית והתחלת, מה שנקרא, התחלת. עשית את הצעד הקטן ביותר למה שנקרא לאימוץ.
ללמוד את השפה, הכוונה ללמוד את ה-language models?
ללמוד את השפה זה אומר איך אני, זה מה שקוראים prompt engineering או הנדסת prompting, זה בעצם איך אני משוחחת עם זה בתצורה שהכי נכונה לזה לתת לי תשובה. בסדר?
תשובה שרציתי.
אני תמיד אומרת שצריך להסתכל על זה, כאילו הגיע לי אינטרן למשרד, שהוא כאילו מאוד 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 חכם, אבל הוא מאוד טיפש, הוא לא מכיר את העבודה שלי. זאת אומרת, הוא למד מלא באוניברסיטה, אבל בשביל לחלץ ממנו את הידע, אני צריכה ממש להסביר לו מה אני רוצה בצורה שהוא יבין. אז זה ההגבלה הכי טובה לדבר הזה. וברגע שמבינים את השפה הזו, אז אפשר להתחיל לנסות. ויש מקצועות שזה עובד נהדר, יש מקצועות שזה עובד פחות, יש דברים שיש לך הגבלות כאילו מהחברה, אבל אני חושבת שכל אחד ואחת, באחריות שלנו, בוודאי אם אנחנו מנהלים ומנהלות, דגש על מנהלות, כי זה כואב לי ברמה האישית שמנהלות מאמצות פחות.
פחות. גם בזה אנחנו מאחורה?
אנחנו מאחורה. גברים משתמשים ב-30% יותר, שלא לומר 50%, שזה גם אחוז ששמעתי ואני מסרבת להכיר בו.
אני מוריד את הסטטיסטיקה ככה.
אז לא, אז זה אמיתי. זה אמיתי. אז אני חושבת שכאילו בתור, שוב, מנהלים ומנהלות זה חובה. בשבילנו להבין את הדבר הזה, כי בסוף העובדים, ושוב, אם יש לי גם צוות צעיר של עובדים, אז הם כנראה כבר יודעים יותר
בדיוק,
ממני.
רציתי לשאול, את רואה הבדל בין הדורות באמת?
כן.
זאת אומרת, הדורות הצעירים, בשבילם זה כאילו...
תראה, זה לא בהכרח שהם... לא, זה לא מובן... הם יותר משתמשים, הם לא בהכרח עושים את זה נכון. זאת אומרת, אין להם את הפחד מהשימוש, הם משתמשים. כי הם דור יותר צעיר, שהוא מאמץ הכל, והוא מגיע מקונברסיישן, גם צריך לזכור. אוקיי? אנחנו דור שעוד היה שולח מכתבים, אחר כך מיילים, וזה דור שהוא בוואטסאפ הוא מקליט, הוא לא כותב. זה מאוד מאוד טבעי לו, הצורת שיחה הזו. אוקיי? אני יכולה לשבת באוטו ולשוחח עם ChatGPT. זה מה שאני עושה.
ואולי באמת הדור המבוגר רואה את זה כאילו כחוסר מקצועיות? זאת אומרת, אני שנים עבדתי בעצם על הקרדביליטי שלי, על היכולות המקצועיות שלי, ועכשיו מגיע איזה כלי AI, ואיזה ילד שיכול לכתוב בפרומפט, ואולי הוא באמת, הם רואים את זה כמשהו שהוא
אולי מנוגד להם. אז אני אולי טיפה מהתפיסה הרומנטית שאומרת שאין חכם כבעל ניסיון, זה אחלה שהוא עבר על כל האינטרנט, אבל בסוף לקחת החלטה, ואני אתן רגע דוגמה, כי אני באמת באה מתחום ניהול המוצר. אז יכול מאוד להיות שיהיה ייתן לי עכשיו את כל המודלים, ואיך עושים פריוריטי, ואיך עושים אסטרטגיה, והכל הוא ייתן לי מאוד 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 יפה, כי הוא למד את הכל. אבל בסוף לי יש 20 שנה, שאני עבדתי עם לקוחות, ואני פיתחתי מוצרים, ויש דברים שקרו לי, ואני יודעת, וכישלונות, והצלחות, שהיה לא יכול לעשות עליו רפלקציה. זאת אומרת, הוא יכול להביא לי את הדברים, אבל בסוף את ההחלטה אני אצטרך לקבל. וזה דבר שחשוב נורא להבין, זה לא יכול להחליט בשבילך בעבודה. אתה גם לא מגיע לרזולוציות האלה. זה יכול להגיד לך, כן, לפי ה-best practices, הנה מה שצריך לעשות. אבל האם זה מתאים לחברה שלי, למוצר שלי, לצוות שאני עובדת איתו? זה רק אני אוכל להחליט, וזה רק יהיה מהניסיון שאני צברתי. עכשיו, יכול להיות, שוב, כמו שאתה אומר, שעוד 5 שנים זה יותר חכם מאיתנו, ואז כל ה... מה שאני אומר,
אז נלך לים.
כן, שאני גם... ממש בסדר אם ללכת לים. אין לי
זו אחלה תיאוריה דרך אגב, אני מת על התיאוריה הזאת.
שמה, שבסוף נלך לים וזה בסדר?
שיהיה יעשה את העבודה בשביל כולם, ואנחנו נקבל מזכורת ככה במדינה, כי לא תצטרך עובדים. ונהיה בים, כן. כמו דובאי כזה.
כמו קובה.
כמו דובאי, כן. אני חשבתי על דובאי.
אני אגיד לך רגע משהו מהכיוון שלי. זה ברור שאני מסכימה איתך, יהיו דברים שילכו. ויעלמו, כי באמת המכונה תעשה את זה הרבה יותר מהר, הרבה יותר טוב, פחות עם הטיות ממה שאנחנו עושים. אבל יש עדיין המון דברים בעיניי שהמכונה היא עזר, כרגע, איך שאני לפחות בהבנתי הקטנטונת, היא עזר עבורנו. והשאלה רק האם אנחנו פוחדים או עושים בזה שימוש.
תראי, אני לא יודעת אם את שואלת על ישראל, אם את שואלת על מגזר של מנהלים, אני כן חושבת שרואים יותר ויותר מאמצים. אנחנו עוד לא במאס מרקט במובן הזה של טכנולוגיה שכל אחד עושה איתה את האינטראקציה. זה שוב, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו שנה מפרוץ הדבר הזה לחיינו.
אבל זה חדר. אני חושבת שיש הבדל בין השימוש הפרטי שהרבה יותר אנשים משתמשים. זאת אומרת, החל מלעשות עבודה לילד לבית ספר או סטודנטים, או בקטע שאני שאלתי משהו ואמרתי לו, תעזור לי, תכתוב את המצגת, תעזור לי להכין, תראית אם זה המיג'רני או דומאף או דל וכולי. אז יש שימוש. האם ארגונים עושים את השימוש כמערכת? אני חושבת שפה, לא יודעת, כשאני דיברתי עם אנשים, עם מנהלים, אמרתי להם, תגידו, עושים אצלכם שימוש? אז כולם די נתנו לי פושבק של מחברות טכנולוגיות מובילות, עוד לא. כלומר, צ'אט, כן. אבל לא ברמה של...
אז השאלה מה זה עושים שימוש באמת, כי תראי, יש, קודם כל אני רוצה לחלק שנייה את הכלים לכלים שהם טקסטואליים, וכלים שהם יותר גנרציה של ויז'ואלס, בסדר?
רגע, תסבירי לאנשים.
אז אני רגע אסביר. כלים טקסטואליים זה למשל ChatGPT, אוקיי, אני רוצה לייצר איזשהו משהו טקסט, בסדר? אני רוצה לדבר עם זה, אני רוצה למצגת, אני רוצה שזה ינתח לי דאטה, עד לפה אחלה. כלים שהם כלי גנרציה של תוכן, זה אומר שעכשיו אני רוצה לייצר תמונה, אני רוצה לייצר סרט, אני רוצה לייצר מוזיקה, זה יותר במקומות שהם מה שנקרא קריאיטיב, וזה כלים שלגמרי ישנו שם את התעשייה הזו. ושוב, זה יכול להיות מרקטינג של ארגון, בסדר? אבל זה גם יכול להיות בכלל לא תעשיית הייטק, זה יכול להיות עכשיו שאני יש לי בית הפקות, ופתאום גם העלות שהייתי גובה, או גם העלות שלוקח
עריכת
לי...
עריכת סרטונים למשל.
עריכת סרטונים, יצירת סרטונים, יצירת... הרבה מאוד דברים שאני יכולה היום לעשות באוטומציה, אוקיי? או באוטומציה, או אפילו לייצר. בסדר? לייצר. אני למשל, כל הברנדינג שלי הוא מיוצר על ידי AI. זה מאוד קל לי. פעם הייתי צריכה מעצב גרפי. אוקיי? אז עכשיו השאלה, מה זה עושה למעצב גרפי? שם קוד. יכול מאוד להיות שאני יושבת בחטיבת המרקטינג, ואני צריכה עכשיו לייצר מה שנקרא סטוק פוטוז של, לא יודעת, של קהל היעד שלי. ופעם הייתי קונה את הסטוק פוטוס, והיום אני פשוט יכולה ליצור אותם, וליצור אותם גם איך ש... מה שנקרא...
אני רוצה ומתאים
לי. אני רוצה, אוקיי? היום יש לי אבטרים מדברים שאני יכולה להשתיל ושידברו עם הלקוחות שלי. זה הופך בכלל את כל הסיפור הזה לסיפור אחר. זאת אומרת, כל העבודה שלנו, וזה שוב אני אומרת, זה מאוד תלוי אם אני מרקטינג או פרודקט, אבל גם פרודקט. היום כל איש מוצר או אשת מוצר שואלים את עצמם, איך אני יכולה להטמיע את זה בתוך המוצר שלי, והאם זה נותן לי יותר ערך? אז בוודאי שזה יותר איטי מלאמץ את זה בשביל העבודה שלי היומיומית, כאילו שאני מדברת ומתייעצת עם זה, בסדר? אבל זה לא אומר שזה לא קורה. אני, שוב, איפה שאני מסתובבת, היום כל מנהלי המוצר, זה דבר שמונח על שולחנם, בדיוק כמו שכשיצא HTML5, הוא היה מונח על שולחנם, כי צריך להבין איך הדבר הזה משפר, איך הדבר הזה תורם, איך אני מכניס את זה. עכשיו, יש
אבל
פה...
איך דירקטור של פרודקט למשל עושה בזה שימוש?
אז אני אגיד לך, אז דירקטור של פרודקט, קודם כל הוא בוחן את הטכנולוגיה. זה קודם כל חשוב להבין את הטכנולוגיה, להבין את החסרונות, את היתרונות, להבין מה זה עושה, להבין איפה יש לי נגיד בעיות במוצר, ומה זה יכול לתת להם. ואז יש, מה שנקרא, עד עכשיו דיברתי על הצד המקצועי, אבל יש גם את הצד הניהולי. להבין הצוות שלי, האם הוא צריך את זה? האם יש לי אנשים חלשים בצוות שזה יכול להגביר אותם? האם יש לי אנשים חזקים שזה יכול לקצר להם? אוקיי? מי נותן לי את ההרשאה לדבר הזה? איך אני מתכננת? היום יש דברים ברמת מוצר שהם mind-blowing. היום בתור אשת מוצר אני יכולה לסרטט מה שפעם היינו מסרטטים, אני עובדת עם אייפד. פעם הייתי מסרטטת את ה-UI שאני רוצה, אוקיי? מביאה אותו למעצב. היום אני מסרטטת, אני עושה enter, וזה כותב לי כבר את הקוד למפתח, אני דילגתי פה כמה שלבים, אוקיי? זה מהותי, כי אנשי מוצר למשל הם אנשים מאוד עמוסים, זה מהותי מקצר, ואז אם אני הדירקטור או ה-VP, אז אני מסתכלת ואומרת, רגע, שנייה, אם המפתחים עובדים והם עכשיו כפול 10 במהירות, אז למה שהמנהל המוצר שלי לא יעבדו ככה? למה שזה לא יעזור להם? איפה זה יכול לעזור להם? באיזה משימות? ושוב, יש פה אנליזה וזה בעיקר מה שאני עושה עם מנהלים היום. אנחנו עושים אנליזה גם שלהם ברול שלהם, אבל גם אנליזה של מה הצוות שלי, ואיפה החוזקות של הצוות שלי, ומה הצוות שלי עושה, ואיך הפרוסס שלי עובד, ואיפה אני יכולה לעשות אינג'קשן של הדבר הזה, בכל הנקודות האלה.
אני מחייכת, כי אני יועצת ארגונית בעברי, ומה שאת מתארת זה היה פעם, המהנדסי תעשייה וניהול והיועצים ארגונים, זה מה שהם היו יושבים לעשות המון פעמים, זאת אומרת לזהות את התהליכים, לזהות איפה יש להם...
אז אני טוענת שניהול מוצר, שהוא מקצוע בן 20 שנה, הוא הגיע מהנדסת תעשייה וניהול, בסדר? אז זה מתחבר וזה מסביר את הדבר הזה, כי אני בתור רשת מוצר לא פעם עשיתי מה שקוראים journey maps, בסדר? שאת צריכה לראות איך היוזר מגיע ומה עובר בדרך ומה התהליכים ואיפה הוא נופל ומטריקות וכל הדברים האלה. אז אני עושה את אותו דבר באמת על כביכול עבודה או workflow, כמו שאני קוראת לזה, של אנשים, ואז בעצם את מאפתמת בתור מנהלת את הצוות שלך. שוב, לא כי אנחנו רוצים שכולם יהיו עבדים, כי אני טוענת שמי תראו, מי שהוא חלש במשהו, ומתייעץ עם הדבר הזה ומבין איך לשים את החשיבה הביקורתית, או ללמוד עם זה, זה מעלה עד, לפי BCG שעשו מחקר, עד 43% בפרודוקטיביות, לאנשים חלשים. בסדר? Okay. לאנשים חזקים זה מעלה עד 17%. אז אני יכולה לעשות את האנליזה הזאת בתור מנהלת. זה לא מפתיע בכלל.
אנשים כבודי, כאילו, 5% כזה.
תראה, זה מתחבר למה שאתה שאלת קודם, כי אתה אמרת, רגע, אני בא עם כל הניסיון שלי וזה, איך זה יודע יותר טוב ממני, בסדר? אז זה מה שאני בדיוק אומרת, ש... ככל שאתה יותר מנוסה, כנראה שזה, שוב, זה יעזור לך, אבל זה לא יעזור לך באותה מידה שאתה לא יודע שום דבר. עכשיו, דיברנו גם על דברים, שוב, דיברנו על צ'אט שאתה מדבר איתו, אבל יש גם עזרים או מוצרים פנימיים שאני יכולה לפתח בחברה, בשביל לעזור למשל לנציגי שירות הלקוחות שלי. אוקיי? אם עד עכשיו הם היו מחפשים במלא מלא הרי איך עובד שירות לקוחות? שתסריטי שיחה.
צ'טבוטס.
עכשיו הגיע תסריט שיחה שאין לי, אז מה שקורה, הנציג שם אותך ואת 5 דקות על הקו, את כבר נהיית עצבנית, ירדו המטריקות, ירד ה-NPS סקור, ירדו הכל, הכל ירד. היום, יש להם ממשק כמו צ'ט, והם שואלים את השאלה, וזה עונה. זה כאילו באותו, מה שנקרא, באותו לבל, כבר עזרתי גם להם להיות יותר טובים, נכון? כי הם נמדדים על כמות שיחות לשעה, והם נמדדים על איכות מענה. אז הדבר הזה גם יכול לעלות מטריקות, שוב, ברמה הפנימית כמוצר שעושים אותו פנימית בארגון. אז אני לא יודעת לגבי הלא מאמצים, זה תלוי לאיזה, מה שנקרא, לאיזה ריג'ן את מדברת. האם אימצתי את זה כטכנולוגיה, האם אימצתי את זה ככלי פנים ארגוני, האם אפשרתי לעובדים שלי להשתמש?
שאת אומרת מאמצים, זאת אומרת, החברה שאת מייעצת לה, בעצם מאמצת את המודל שפה ועליה החברה בעצמה מייצרת כלי פנימי שלהם?
זה מאוד תלוי.
או שזה ממש לקנות כלי חיצוני כבר מוכן?
זה מתפצל. יש כאלה ויש כאלה. יש כאלה שרוצים עכשיו לבנות כלי פנימי, ואני בא לעזור להם לעשות את זה. ויש כאלה שאומרים לי, אוקיי, אנחנו קונים עכשיו whatever, מ-OpenAI, מגוגל, יש לנו עכשיו את הסוט של גוגל, ואנחנו רוצים להכניס את ה-Gemini. בואי תעזרי רגע לראות איפה זה יכול לעזור לנו בעבודה. כי חלק מהסיפור הזה שהמון פעמים מנהלים לא יודעים בכלל מה אפשר. ואז אתה עומד מול זה ואתה אומר, נו מה, אני עכשיו אקנה משהו בשביל שיעשה להם אימיילים יותר יפים, זה פחות מעניין. שוב, זה אחלה, זה מגניב נורא, אבל זה אבל זה בנמוך, זה בנמוך, בסדר? זה מה שנקרא, זה ה-entry point. אני קוראת לזה, rewrite me this email, זה entry point לשימוש שהוא אחלה, אבל זה לא ה-value המאוד גדול שנמצא בתוך הכלים האלה.
אחלה, אז אני רוצה עכשיו לקחת את השיחה החזרה לקהל שלנו, למנהלים ולמנהלות. איפה את רואה את ה-AI משתלב בתחומים שהם קשורים לניהול אנשים?
אז יש פה כל מיני. קודם כל יש פה את כל הנושא של המון פעמים רפלקציה. בסדר? של לעשות רפלקציה על עצמי, לעשות רפלקציה על הצוות, לקבוע יעדים, לעשות אנליזה של פרפורמנס, להסתכל אחורה וקדימה, כלומר להתחיל לאגור את הדאטה של הצוות שלי או של דברים שאני אמרתי שאפשר לעשות. דבר שני, אפשר גם בדברים היותר רכים.
רגע, איך זה יכול לעזור לי החלק הראשון? זאת אומרת, אני היום עובד, יש לי פעם בחצי שנה, כותב פרפורמנס, יש לי גולים לכל הצוות. איפה AI משתלב?
א', אתה יכול לכתוב את זה עם ה-AI. בסדר? אתה יכול להגיד ל-AI, עכשיו גלית היא עובדת שהיא ממש ממש טובה, מה אני יכולה עכשיו להציע לה בשביל לשמר אותה? בוא תיתן לי רעיונות. או גלית עכשיו היא העובדת הכי חלשה שלי, והיא חלשה ב-XYZ. בוא נחשוב על מה אני יכולה, איך אני יכולה לשפר את הדבר הזה, או אפילו תכתוב לי את הפרפורמנס ריוויו. זאת אומרת, אני כותבת איזה משפט וחצי, ובוא תכתוב לי, תציע לי מה לכתוב, או תכתוב לי את זה. אבל שוב, זה אפשר את זה גם בדברים יותר רכים, בסדר? גם ב... יש לי עכשיו צוות של אנשים, חלקו עד גיל 30, שליש ממנו גר בצפון, ואני עכשיו מחפשת איזשהו טים איבנט, לעשות להם איזשהו משהו שיענה על כולם, בסדר? כי הרי תמיד כולם מקטרים, תמיד יש חתיכה שהם קטרת. זה דבר נהדר, בסדר? כי הוא מיד נותן לך, ואגב, זה משהו שעשיתי הדגמה על, דווקא על ג'מיני באקסל, בסדר? שהראיתי איך הוא באקסל, עושה לי את כל ה... זה עניין של חצי דקה. נותן לי את הכל, כולל הלוז, כולל מה צריך להביא, כולל הפעילות, כולל הפעילות של האייס ברייקר, מה שבא לי.
אז אחרית וולפר צריכה לדאוג.
לא, היא צריכה לקחת את זה ולעבוד עם זה. היא ממש לא צריכה לדאוג, להפך.
היא יכולה לקצר לה בעצם את השעות שהיא בזבזת בחיפוש על ספקים.
בדיוק, זה מה שאני אומרת. זה אפילו לא הספקים, זה הלבוא עם המידע הזה לספקים. זה הלבוא כשאת יודעת, זה כוח. צריך להבין, זה כוח, זה הופך אותך, זה עושה לך אנהנסמנט.
אני חושבת שזה עושה, זה מאוד ממרכז אותנו, וזה נותן, אני יכולה להגיד שאני ברמה אישית, למשל, כשאני מפתחת סדנאות, אני אומרת לו, תתחיל לחשוב עבורי. עכשיו, זה אני אחר כך אוסיף, זה לא שאני יכולה להסתמך עליו, אבל הוא נותן לי קפיצת מדרגה מדהימה.
ויותר מזה, אני אגיד לכם, תנסו לחשוב על העולם בלי גוגל, או לפני גוגל, איך שעבדתם, בסדר? או לפני ווייז, המפות. זה כאילו, שוב, כולנו יושבנו עם מפה פתוחה באוטו, שזה מסתיר את כל הדשבורד, ונכנסו ככה.
אני לא יודעת לקרוא מפות.
אבל בסוף היום,
והייתי הולך לאיבוד קבוע.
בסוף היום, כולם לוחצים על ווייז כשהם נכנסים לרכב.
דרך אגב, זו טענה שאנחנו מאבדים את המיומנות דרך זה.
נכון, נכון. ואגב, זו טענה שהיא לגיטימית.
לפני שבוע הייתי בביירות, למשל, הווייז הראה שאני בביירות, ולא ידעתי איך לנסוע.
אז אני לא אומרת שזה לא מוריד, זה יכול בהחלט לעשות, כלומר, זה יכול להביא לאיזשהו אפקט שמנוון אותנו, אבל שוב, זה נכון לכל שירות דיגיטלי, זה לא בהכרח זה שזה AI או לא AI. כל דבר שאת נסמכת עליו, הרי בסוף פעם את גם זכרת מספרי טלפון, כי לא היה לך איפה לכתוב אותה. אז, והיום, את שלי אני לא יודעת. אז זה על אותו משקל. כלומר, אני אומרת, עדיף בשלב הזה לא לפחד מזה ולאמץ את זה, מאשר להיות בכיפאון ושזה ייקח לי, באמת ייקח לי את העבודה. כי מחר בבוקר, כשאני אנהל, או כשאני אבוא למשרה, ישאלו אותי, אם אני יודעת לעבוד עם AI. ואם אני עומדת ואומרת לא, ועומדת מישהי ואומרת כן, את מי ייקחו? צריך גם כאילו להסתכל שנייה גם בתכנון הקריירה.
אני חושבת שזה מסט היום, אין שאלה בכלל שזה הפך להיות חלק. אני כן חושבת שאנחנו שומעים כל הזמן בשיחה, וגם אנחנו כל מיני קופצים בין הפוטנציאל האדיר, ואיך זה יכול לעזור, לבין הפחדים והחששות, והססנות סביב זה.
זה גם בסדר, זה גם בסדר להשאיר את זה עגול ועם 360, כי אנחנו, שוב, תראו, יש פה...
לא מכירים גם.
תראו, יש פה אינטרסים מסחריים, זה לא עכשיו, הרי OpenAI התחילה בתור משהו שהוא היה כביכול...
כביכול.
אמור להיות לטובת המחקר והאנושות וכו', ואנחנו יודעים איך זה נגמר. אז אני לא אומרת שלא צריך כבדהו וחשדהו, אבל אני כן חושבת שהאנושות הולכת למקומות האלה, ואנחנו צריכים רגע להסתכל בתור מנהלים ומנהלות על התמונה הגדולה והרחבה, ולהבין שזה נכנס, שאנחנו בתוך מהפכה, מה שנקרא, כמו שהייתה מהפכת הסית, וכמו שהייתה מהפכת האינטרנט, זו עוד מהפכה שהיא קורית לנו מול העיניים, ואיפה שהקודם, כמו שאומרים.
אז איך מתחילים? מנהלים ששומעים אותנו, ממה הם מתחילים?
מתקשרים אליי.
אוקיי. נא להתקשר לגלית, 05.
קודם כל, זה באמת, עכשיו בלי צחוק, זה למצוא אנשים לעקוב אחריהם, בסדר? אני למשל אצלי מפרסמת בלינקדין, נגיד פעם בשבוע, דברים שצריך לדעת. קודם כל, תבין את העולם. מה קורה, מי החברות, מה השירותים, אבל ברמה שהיא מאוד, אני קוראת לזה AI Snacks, יש לי גם קבוצת וואטסאפ כזאת, של רגע שנייה להבין בשורה, במשפט קודם כל להבין שזה לא יעמיס.
גלית גלפרין בלינקדאין, פשוט אחלה.
תוכלו לשים גם את הלינק בפרק, אבל אני לא היחידה בעולם, ויש עוד הרבה מאוד מקורות. מה שחשוב זה לבחור שירות אחד, ואני תמיד אומרת, תבחרו שירות אחד. קחו ChatGPT. קחו מייקרוסופט קופיילוט, שזה המון פעמים הרבה יותר נוח, כי לאנשים כבר יש מייקרוסופט בארגון.
קופיילוט הוא...
קופיילוט הוא חינמי, לא, לא, לא. יש קופיילוט של גיט-האב שהוא למפתחים, אבל יש למייקרוסופט, copilot.microsoft.com, חינמי לחלוטין, מאחוריו יושב GPT-4.
אוקיי.
ואפשר להתחיל, מה שנקרא, לעשות איתו אינטראקציה, ולראות מה מקבלים, ולהתנסות. קודם כל זה להתנסות. אחר כך באמת, זה תלוי מה המטרה. כי אם אתה במטרה ללמוד, אז יש, שוב, יש קורסים, יש שירותים כמו שלי, למשל, יש, אתה יכול אפילו לראות יוטיוב, בסדר? זה לא...
כן,
אבל זה הבעיה, שהעומס של הידע הוא המון פעמים אנשים נחנקים, כי הם אומרים, רגע, אבל איפה? מה הכי טוב? אני אומרת, הכי טוב לקחת משהו קטן ולהתחיל to interact, שנייה שתבינו איך זה עובד לכם, ומשם תיקחו את הצעד הבא. תמיד לחלק כל דבר לצעדים קטנים, זה מה שנקרא, זה יותר קל ויותר מנג'אבל. ומשם תבינו את הצורך שלכם, כי יכול להיות שאתה מתחיל ואתה אומר, רגע, אני שנייה בכלל מנהלת מרקטינג, אז אני בכלל, רגע, מה שאני צריכה זה משהו אחר. קודם כל לגשת לזה ולהבין את זה ולנסות את זה, ואז לגדול, לאן שהמטרות העסקיות שלך צריכות. זה ככה ב...
אחלה, אני חושב שזה אחלה טיפ. אני אוסיף לזה רק, תשימו לב, שבאמת כמו שאמרנו, כל הפרטים שאתם כותבים, הם בסוף עולים לענן והם אופן סורס, וצריך ככה כן. לשים לב לזה.
פרטים אישיים באופן כללי זה לא דבר שאני ממליצה, אלא אם כן שוב אין לכם שום בעיה עם זה, אני למשל ויתרתי על פרטיות שלי מאוד 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 מזמן. ברגע שהבנתי מה גוגל ופייסבוק יודעים עליי, הבנתי שאחלה, שאינו. אבל צחוק בצד, כשזה מגיע לפרטים של חברה, עובדים וכולי, זה ברור, אני חושבת שזה גם ברור בקרב מנהלים ומנהלות, ולא צריך ככה להגיד, אבל זה כן דבר שצריך לזכור אותו. שבסוף זה לא, זה כלי חינמי, אבל אנחנו הדאטה.
לגמרי, וזה מגיע. אי אפשר לעצור את הרכבת, וכדאי שנעלה עליה ולא נשאר מאחורה.
נכון.
איזה טיפ היית נותנת ככה לסיום למנהלים? את יודעת, ועכשיו עוד פעם את צודקת, מנהלים זה מילה מאוד מאוד רחבה. בואי נדבר טיפים אולי לראש צוות, וטיפ לדירקטור וראש קבוצה, ואולי ל-VP לשימוש ב-AI.
אני חושבת שאני נותנת טיפ אחד לכולם, אוקיי? יש פה בעצם את אני חושבת אחריות להסתכל על הדבר הזה גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית והניהולית. זאת אומרת, תבררו מה האנשים שלכם עושים. כי המון פעמים אני פוגשת צוותים שהם ככה לא אומרים, אבל הם משתמשים, שזה הרבה יותר גרוע לארגון בעיניי. ותיקחו על זה אחריות, תיקחו על זה בעלות, תיקחו על זה, תיקחו יועץ, מישהו שיעזור לכם, וככה תשימו את זה על הטרק הפורמלי, הרשמי, כי מהר מאוד, כלומר, עדיף לדעת שהעובדים או האנשים שלי עושים בזה שימוש, מאשר לא לדעת, ואז גם אולי לאבד סוג של IP, וגם שחלק מהעובדים פתאום פנויים. ואני לא מצליחה להבין מה קורה או מה גרם לזה, ולכן עדיף לקחת את האחריות האישית וגם, או לתת דוגמה, זאת אומרת, לקחת את זה למקום של הדוגמה, ללמוד את זה בעצמך, או באמת אם יש מישהו שהוא אדווקייט, ולפעמים יש בצוות את המישהו הזה שהוא רוצה לטפח אותו, ולתת לו או לה, ומה שנקרא, ולפתוח גילדה, ולייצר על זה שיח, ופשוט לקחת את זה הלאה, לא להחביא את זה מתחת לשטיח, כי זה לא הולך להיעלם.
אני חושבת שזו יצאה מצוינת, כי גם דרך זה יאפשר, אני חושבת שככה לסיכום, ה-AI הוא גלים, הוא לא זבנג וגמרנו. כלומר, כל הזמן קורים דברים, ויש אנשים שעולים על הגל, ויש כאלה שעוד נשארו מאחור, ואם חושבים על זה ככה בעניין של ההטמעה, ויש לך גוף שמוביל את זה, אז בעצם הגדלת את החשיפה, ואת נכון, ההטמעה, ואת נכון. החיבור בצורה נכון. יותר קלה.
נכון. ואני כמובן זמינה לכל מי שרוצה להתייעץ ולשאול
אנחנו נשים את הפרטים אלייך בטור כן. של הפרק.
אני גם נותנת הרבה מאוד מידע לדבר הזה, כי שוב, יש לי איזשהו בנצ'מרק שאני כבר רואה לאן הדבר הזה מתקדם, ובאמת אני חושבת שזו אחריות ניהולית קודם כל.
שלא הוביל את זה. אני חייבת להגיד ככה בסיום, אני רגע משתפת באימה אני יוצאת, זה שתהיו ערניים, אבל גם אפשר להירגע. לא כצעקתה, וזה לא איזה דימון שאי אפשר זה,
אני אומרת, תנשמו וקחו צעד קדימה.
וזה אמירה נשאלת חשובה וטובה.
תודה רבה, היה מאוד מעניין.
תודה גלית.
את הפרק הזה הקלטנו ללא שום AI. הכל טבעי.
הכל לא טבעיים, אמיתיים, ולא ג'ון רוטו. כן, דיסקלמר.
אבל אני יודע, אולי בהמשך.
בהמשך.
תודה רבה.
יאללה, ביי.
ביי.